אז אנחנו בשיחה של הרבי שמבארת את ה... מה שאדמו"ר הזקן בא להוסיף בפרק ה', ואנחנו אוחזים כאן בעמוד בספר השיעורים בספר התניא, זה נמצא בעמוד 863, ונשארת עדיין שאלה על עניין הצדיקים הגדולים. אחרי שאדמו"ר הזקן הסביר שכל מה שאנחנו רואים את העולם למציאות זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה מין סוג כזה של הסתר בצמצום, אבל הצמצום הזה הרי לצדיקים הוא לא מסתיר. אלה שהם במרכבה לעולם האצילות, נשמות דאצילות וכאלה צדיקים הגדולים, אז הם רואים בפשטות אלוקות. הם רואים אלוקות בפשיטות, ומציאות אצלם היא בהתחדשות. אז אם הסברנו שכל עניין המצוות זה מצווה כדי לפעול עניין של צוותא וחיבור, לחבר את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות של העולם, כדי שיהפוך את העולם לדירה בתחתונים, אז מה הצדיקים הגדולים שייכים לעבודה הזאת? ואם הם לא שייכים לעבודה הזאת, איך אפשר להגיד כזה דבר? מה, הם לא חייבים בתורה ומצוות?
מה אפשר? הם לא רואים מציאות?
תראה, זה כמו שמסבירים לנו שאנחנו רואים אלוקות. בדרך מצוותיך, באמונת אלוקות, בהתחלה, הוא מסביר שאנחנו רואים אלוקות. לא רואים בעיניים, אבל רואים את זה בעין השכל, הוא מביא שם את הזוהר, בעין השכל דבליבה, איתך זיקולה. הוא אומר שם הלשון, קריית השכל בדבר שנתעמת אצלו עניינו, הרי זה ברור חזק קריית העין ממש. אז אתה מבין שמדובר על, על, על ראייה, ויחד עם זה, זה לא ראייה, כי אף אחד לא ראה את הקדוש ברוך הוא, לא יראני אדם וחי. אבל כל כך התעמת אצלך העניין מתוך זה שאנחנו לומדים ויודעים ומתבוננים בעניין שיש בורא לעולם, ועד כדי כך שזה נחשב אצלנו כאילו אנחנו רואים ממש. אפשר במידה רבה להגיד שאצל הצדיקים הגדולים, באמת הנשמות האלה הגבוהות, נשמות דאצילות, מרכבה לאצילות ועוד כל מיני ביטויים שהוא אומר כאן, אז אצלם זה הפוך. כמו שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, כך הם רואים את העולם. אתה יודע מה, אולי קצת יותר טוב. בכל זאת הם יותר מוכשרים מאיתנו. אנחנו, כמה שאנחנו מתאמצים, כמה זה נקרא שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. אבל הם, למרות שהפשוט אצלם זה לראות אלוקות, אבל כיוון שכתוב סוף סוף בתורה שיש עולם, אז הם רואים עולם. הם רואים עולם לא בגלל שהעולם דורש שיראו אותו, בגלל שהתורה דורשת שיראו את העולם. אז הם רואים עולם, אבל זה ברור שזה סוג אחר של מציאות. זה לא משהו שלולי תקיים בו מצוות, אז אין בו קדושה. הם לא רואים את העולם בתור תחתונים, הם רואים את העולם, כמו הביטוי הזה של חז"ל הרבי מביא הרבה פעמים בשיחות, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. זה לא ינקלה ועשיו, הילדים שראית אותם, איך הם גדולים, ואיך הם נולדו, ואיך הם תאומים, ואיך הם מתפתחים, וכל אחד נהיה הולך לכיוון אחר. מדובר על ינקה ועשיו האמורים בפרשה, שמדבר על עולמות עליונים. אז כשצדיקים רואים את העולם הזה הגשמי, הם רואים אותו כמו שהוא נראה מהתורה. אני חושב שבפרשה, אולי בשמיני חז"ל אומרים את זה, כשמשה רבנו מראה לבני ישראל את כל הבעלי חיים, הטהורים והטמאים, מראה להם חיה בסימניה, הוא אומר, זה כך וכך, זה הסימנים שלו. שואלים חז"ל, וכי משה רבנו קניגי היה, הוא היה זואולוג, הוא היה צייד חיות, הוא היה מומחה לבעלי חיים. איך הוא לא חשש שאיזה פעם יצא מהיער איזה חיה, שהיא תהיה מפריסה פרסה, ולא מעלה גירה, והיא לא תהיה חזיר לפי הסימנים של התורה? זה יגרום לאנשים ספקות באמונה. איך משה רבנו לא פחד? והתשובה שחז"ל אומרים היא, היא תשובה מאוד מעניינת, שהרי כיוון שהקדוש ברוך הוא הסתכל בעיר עיסא ובורא עלמא, הרי העולם נברא על פי תורה, אז משה רבנו תורה ידע. מה זה מעניין לשאול אם הוא קניגי היה? תורה הוא ידע. וכיוון שהוא הסתכל בתורה וידע שבתורה אין עוד בריאה אחרת שמפריסה פרסה ולא מעלה גירה חוץ מהחזיר, לכן הוא אמר, הנה זה חזיר, הוא מפריס פרסה, הוא לא מעלה גירה, תמאו לכם. והוא לא פחד שפעם יגלו איזה חיה אחרת שיש לה את אותה סימנים והיא לא החיה המסוימת הזאת, כי הוא יודע שבתורה אין כזאת. זה סוג אחר, לאן אני חותר? לזה שזה סוג אחר של ראיית המציאות. הם כן, הם רואים עולם, הם לא נתקעים בקירות. אבל הם גם יכולים להגיד אם אתה רוצה לעבור דרך הקיר. איך הברדיצ'ובר אומר לה, אל תראה, ובוא נלך דרך הקיר. כי באמת הקיר, הקיר הוא לא, הוא לא כמו שאני רואה קיר. שאמר לה שמן וידליק, כלומר, יחומץ וידליק. כן, יש עוד ביטויים כאלה, שאתה רואה שהצדיקים, מה שהם, עיקר מה שהם רואים פה זה את הדבר השם שבעולם. הם רואים את הגשמיות של העולם כי כתוב בתורה שיש אותה. אז אם ככה, נשאלת השאלה, נקרא בפנים. לאחרי כל האמור נשארת עדיין הקושייה אודות הצדיקים הגדולים שבבחינת מרכבה לידי הצילות, שלגביהם אין חומר הבשר של אין נברא מסתיר. כיצד שייך בהם עניין התורה והמצוות? על כך הוא מסביר להלן בפרק אודות השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו כדלהלן, כמו שנראה בהמשך. ולמה הוא באמת נוקט את משה רבנו ולא את האבות שהן הן המרכבה? אז אומר הרבה, זה פשוט להסביר, כיוון שעיקר הקושייה היא לגבי משה רבנו דווקא, ולא לגבי האבות, שהאבות היו לפני מתן תורה. אז נכון שכשקיימו האבות את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, אבל עדיין המצוות שקיימו האבות, ריחות היו לפניך, כמו שאומר המדרש בשיר השירים. המצוות שקיימו האבות לא ממש חדרו את המציאות הגשמית של העולם, והראיה שלא נשארה קדושה בחפצים הגשמיים. זו שאלה הרבה יותר גדולה, אבל בפועל, כל זמן שהייתה גזירה בעולם, שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה, אז זה לא תלוי בכלל בעבודה של הצדיקים. הם עשו את מה שהיה מוטל עליהם, או את מה שהם השיגו שזה נכון לעשות. בפועל העולם מתנהל עדיין תחת אותה גזירה, שתחתונים לא יעלו למעלה ועליונים לא ירדו למטה, ולכן העולם הגשמי נשאר בגשמיותו. גם אותם המקלות הקדושים לכאורה שהמשיך בהם, גילה בהם יעקב אבינו את האורות שאנחנו ממשיכים לעולם על ידי תפילין, אבל לא הייתה בהם קדושה אחרי שהוא גמר להתעסק איתם, והם נשארו תקועים בשוקת שם אצל הצון של לבן, ולא היו טעונים גניזה. למרות שהוא פעל בהם פעולות נשגבות. מה שאין כן היום, אתה כותב כמה מילים קדושות, איזה פסוק על, על, על קלף, הוא מתקדש, אתה לוקח ספר, אתה לומד בו, סתם התפיסו ספר בדפוס, ואתה לומד בו, הספר הזה, יש בו קדושה, הוא טעון גניזה. שלא לדבר על כל מצווה בעצם, כל מצווה שאנחנו מקיימים, חפץ גשמי מתקדש. טוב, אז נשארת השאלה, הוא אומר, והשאלה הזאת היא בעיקר על משה רבינו, שלמרות שבאמת האבות גם הם היו מרכבה דאצילות, אבל אין עליהם את הקושייה, הם היו עוד לפני מתן תורה ועוד לא היה חיבור של עליונים ותחתונים, ולכן העבודה שלהם מבחינת מרכבה דאצילות, שמצד הנשמה הייתה עבודה רק מצד הנשמה, מלא זה לא חדר כל כך את הגוף. ומשום כך, אף שהיו בבחינת מרכבה, ולכן הוכרח לומר, שימנה ידך תחת יריחי, שזה לכאורה בעיה גדולה מבחינה הלכתית, כן? כי הרי משבחים את רבנו הקדוש שלא הושיט ידו מתחת לטבורו. אבל בכל זאת, פה היה עניין של שבועה בנקיטת חפץ, אז שם היה ציווי, הדבר, האיבר היחיד, החפץ, העניין הגשמי היחיד בעולם, שהיה עליו את הגדר הזה של, של, של חפץ, של מצווה, אז היה המילה של אברום אבינו. ולא היד שהוא עשה בצדקה, כי על זה, על זה לא היה לו ציווי מפורש, ועל זה זה היה בגדר של כל אותן המצוות שלפני מתן תורה, שריחות היו לפניך. אז לכן שייך בהם, כיוון שכל המצוות אצלם הם היו רק רוחניות, למרות שהם היו מרכבה, עדיין שייך אליהם של גוף. כי היה גזרה, לפחות מצד הגזרה היה שייך אליהם הגוף. מה שאין כן, משה רבנו שהיה כבר אחרי מתן תורה, וכבר היה חיבור עליונים ותחתונים, אז במילא העבודה שלו חדרה גם את הגוף, וגם מצד הגוף כבר לא היה אלה, כי בטלה הגזרה. במתן תורה היה פורחו נשמוסון, על כל דיבור פורחו נשמוסון, עוד פעם ועוד פעם, הוא כבר החזיר בתל של תחייה, ועוד פעם היה פורחו נשמוסון. דבר מעניין, הרבי לומד את זה, לומד בדבר מלכוס, יש שיחה שהרבי מסביר, שהרבי שואל למה לא הספיק התל תחייה שהועיל כדי להחזיר את הנשמה שיצאה אחרי שהיא שמעה אנוכי ולא יהיה לך, הטל תחייה שהספיק כדי להחזיר את הנשמה ששמע אנוכי ולא יהיה לך, לא הספיק כדי שלא תפרח שוב ולא תגזול ולא תרצח ולא תנף ולא תחמוד. משמע שיש מעלה בדיברות האלה, האחרונות, הנמוכות, החצי התחתון של עשרת הדיברות, יש בהם מעלה על הדיברות הראשונות, העליונות, הרוחניות. יש לך שאלה טובה. וחז"ל אומרים שעל כל דיבור פרחה נשמתם. לא, כן, את השניים האלה הם שמרו ביחד. אוקיי. זה שאלה בפשט, עכשיו זה לא הנושא. אפשר לעיין בזה. יש הרבה מה לעיין בזה. אז זה מה שהוא אומר, שבמתן תורה פרחה נשמתם, וחזירה בתל תחייה, ואחרי שחזירה הם פרחה שוב נשמתם, בכל דיבר נוסף שהם שמרו. דהיינו שבשעת מתן תורה היו בני ישראל במדרגה כפי שהוא מצד הנשמה, מצד למעלה מאלם הגוף. ובכל ישראל, אבל הוא אומר כך, הרי במחלק בין עם ישראל, כלל ישראל, לבין מוישה רבנו. אצל כל ישראל זה היה בשעת מתן תורה, הכל דיבר פרחה נשמתם, החזירה להם בתל תחייה, הגוף היה בתכלית השלמות והרוממות, שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מחיים אותו בתל תחייה, זה לא דבר פשוט. הגוף הזה שעמד בהר סיני, דבר שמשאיר, השאיר רושם בעם ישראל לדורי דורות, עד כדי כך שאומר הרמב״ם שמי שאין בו את הסימנים האלה של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, אז בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו בהר סיני. זאת אומרת, זה מין דבר כזה שהטביע חותם על היהודים עד היום הזה. כפי שהרי במאיר בפרק א' בתניא. למה רק ביישנים ורחמנים זה הוא מזכיר שם בפרק א'? סליחה, רחמנים וגומלי חסדים. למה מזכיר רק רחמנים וגומלי חסדים בתור מידות טובות שיש מצד הנפש הבעמית? מה הם בישנים? אבל בישנים זה באמת לא מצד הנפש הבעמית. זה אמנם מידה טבעית בעם ישראל, אבל זה לא מצד הנפש הבעמית. בעצם מצד הנפש הבעמית של יהודים, יהודים הם העזים שבאומות. רק שהיה מתן תורה, והחרדה הגדולה של מתן תורה והזה שעל כל דיבור פרחה נשמתם, זה פעל אצלם להיות ביישנים. אז זה שיהודי הוא ביישן, זה תוצאה של זה שעמדו רגלי אבותיו בהר סיני. ככה הרבי מסביר שם בפרק א'. מכל מקום, אבל העניין הזה, המדרגה הנעלית הזאת הייתה שייכת בעם ישראל רק בשעת מתן תורה. אנחנו יודעים מה היה אחרי. אבל במשה רבנו המצב הזה נמשך גם לאחרי מתן תורה. כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה פה עמוד עמדי, ואז הוא פירש מן האישה, שגם לאחר מכן הוא נשאר נשמה, בתור נשמה בגוף, הוא נשאר במצב של מתן תורה, ובמילא לא היה שייך אצלו העניין של ההלם של הגוף, גם מצד הזמן שזה אחרי הגזרה, אחרי ביטול הגזרה במתן תורה, וגם מצד הגוף המסוים שלו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה פה עמוד עמדי, וגם בגלל המעלה המיוחדת שלו כמשה רבנו שהוא מרכבה ונשמה דאצילות ועוד למעלה מזה. אז עכשיו באמת לגבי משה רבנו, מה באמת החלות, נקרא לזה, של, של, של החיוב שלו בתורה ומצוות? אם הסברנו שהחיוב בתורה ומצוות, כל כולו, כל עניינו, זה כדי להפוך את העולם לדירה בתחתונים, אצל משה רבנו לא היה צריך לחדש שום עניין של דירה בתחתונים, אצלו פשוט היה שכל הגשמיות זה דבר השם. הוא רואה דבר השם, וזהו חכם הרואה את הנולד, הוא רואה את היש הגשמי נולד, יש מאין כל הזמן, הכל פשוט אצלו. אז זה מה שהרבי מסכם את השאלה, ולכן באמת אדמור הזקן מדגיש את העניין הזה של משה רבנו בנבואתו, לכן אדמור הזקן מדבר פה בפרק הזה, בפרק ה' בשער הייחוד באמונה, על ההשגה של משה רבנו בנבואתו, מה זה בא לחדש. אז הרבי מסביר כך. בנוגע למשה רבנו עצמו, עיקר הקושייה לא כל כך מצד מעלתו של משה רבנו סתם, אלא כהדגשתו בנבואתו. משה רבנו מצד אחד הוא אבי הנביאים, אבל מצד שני, הנבואה של משה רבנו היא שונה לגמרי מהנבואה של כל יתר הנביאים. הלשון ברמב״ם, כשהוא מדבר על העניין הזה של הנבואה, הלשון מאוד מעניינת, הוא מתאר שם מה קורה לנביאים כששורה עליהם רוח הקודש, והם מתנבאים, הם מתפרקים לגמרי מהמציאות שלהם, הם משתגעים, הם כל מיני דברים לא רגילים ולא פשוטים לגמרי. נביא ששורה עליו נבואה זה משהו שהוא לא מהעולם הזה בכלל באותו זמן. החומר שלו הוא במצב של שבירה, לגמרי. ומשה רבנו הוא היחיד שיש בו שני דברים, לכאורה שני דברים סותרים. מצד אחד הנבואה שלו היא בזה ולא בכל, דהיינו שהוא רואה באספקלריה המהירה ולא באספקלריה שאינה מהירה. האספקלריה המהירה זה כמו חלון שלנו, שרואים מצד לצד בלי שום שינוי, רואים את הדבר עצמו. והנבואה של כל הנביאים זה נבואה שהיא בכל, דהיינו באספקלריה דלא נערה, מה שקוראים בעברית מראה, שפיגל. אז אתה רואה, אבל אתה רואה הפוך. אתה רואה הפוך. ולכן יש, דיברנו כבר, הזכרנו פה בשיעור, אני חושב את המושג הזה של חותם המתהפך, שמה שלמעלה זה אריה, פני אריה אל הימין, למטה זה נהיה יראה וזה בצד השמאל. כי באמת העולם הזה שלנו הוא עומד מול העולם העליון, והוא עומד כמו מראה, ובאמת הכל הפוך פה. שם זה העולם הברור, כמו שאומרת הגמרא, ופה זה העולם ההפוך.
הציור,
זה
נזכר למראה, אתה יודע,
אני חושב, לא הפוך. זה הפוך, אם תשים לב. תשים לב ותראה, תשים כתב, את הכתב אתה רואה הפוך, הוא הפוך, נכון? אנחנו כבר רגילים להסתכל במראה ולראות את הפנים שלנו, אבל אם תסתכל פעם באמת איך שזה נראה, אתה תבין שזה הפוך. אתה רואה את עצמך הפוך, כמו כתב שאתה רואה אותו הפוך.
זה שונה הפנים מהכתב. הימין שלי זה שמאל שלך, השמאל שלי זה ימין שלך. תחשוב שעכשיו אנחנו מראה. הימין והשמאל.
כן, כן, לא מלמעלה למטה, לא זה היה כאן. אבל ימין לשמאל מתהפך, זה בדיוק מה שמתהפך מלמעלה למטה, שמה שימין למעלה, פני אריה אל הימין, למטה, זה נהיה אריה, זה נהיה גבורה. אז כל הנביאים, הם אומרים בדיוק אותו דבר, אבל זה ממש הפוך. זה הפירוש שכל הנביאים מתנבאים בכל. אבל משה רבנו מצד אחד הנבואה שלו היא הכי נעלה, כי הוא מתנבא בזה. זה דבר השם. ויחד עם זה, כל הנביאים, הגוף שלהם נשבר, שהם מתפרקים לגמרי מהמציאות שלהם, משתגעים ממש, קוראים את הבגדים, מתעלפים, נופלים, דברים מוזרים ביותר. ופה כשמשה רבנו מתנבא, הוא מתנבא כדבר איש אל רעהו. אז גם הנבואה שלו היא הכי גדולה, וגם הכי פחות כביכול זה פועל על הגוף שלו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף שלו הוא מקודש ומזוכח כל כך, שיכול פנים בפנים לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולא קורה לו כלום. בעת הנבואה היה משה רבנו עומד על עומדו ולא היה צריך להיות בו ויפשט, כן? לא היה מתפשט מהלבושים הגשמיים שלו. כמובן ברוכה ביד החזקה ומורה נבוכים ובכמה מקומות, כי גם גופו הגשמי היה כלי לגילוי הנבואה, ולא סתם נבואה, לא נבואה של כהל, הנבואה של זה. זאת אומרת, במדרגה הכי עליונה. ועדיין היה צריך לפרוש מן האישה. ההפך, לא עדיין. לא עדיין, בגלל שזה כך. כן, כי אצלם מתי הגוף שלהם כלי כשהוא נשבר? וכשהשם לא מדבר איתם, אז הם חוזרים להיות כאחד האדם. משה רבנו כבר לא חזר להיות כאחד האדם. זה היה דבר בלתי הפיך. מה שקרה למשה רבנו בהר סיני במתן תורה היה דבר בלתי הפיך. הוא הפך להיות מקודש גם בגופו, ולכן היה צריך גם לנהוג כמיני גופים קדושים, וללבוש מסווה על הפנים שלו, ועוד כל מיני דברים חריגים לגמרי, כי באמת העולם כבר לא היה כלי למשה רבנו. וזה מה שהוא אומר, שגופו הגשמי היה כלי לגילוי הנבואה. גם גילוי הנבואה שאינו רק אינו עניין של השגה, אלא עניין של ראייה, העיר במשה גם בגופו הגשמי. גופו היה כמו נשמתו בעניין הזה. במילא מתחזקת עוד יותר השאלה, עד רבה, כיוון שגופו הגשמי של משה רבנו התקדש עד כדי כך, מתחזקת יותר הקושייה מה עניין התורה והמצוות לגבי משה רבנו, ועל כך אומר בתניא, ואף השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו לא הייתה חולו, לא הייתה במדרגות האלה העליונות, אלא רק במדרגה יותר נמוכה. מה זה אומר? למה היא נפקא מינה? מה אנחנו צריכים לדעת? מאיפה באה, יש לנו איזה עניין בזה? מאיפה הייתה הנבואה של משה רבנו? אלא מה? בא להסביר שאפילו מצד מדרגת הנבואה של משה רבנו, העולם הוא מציאות. אמנם מציאות אחרת, לגמרי למעלה, מעלה למאשר אצלנו, אבל בכל זאת מציאות. ומילא שייך בעניין של תורה ומצוות, לעשות את אותה מציאות, דהיינו את אותו עולם, כמו שעולם אצל משה רבנו, זה לא העולם שלנו. העולם של משה רבנו זה לא העולם שלנו, אבל זה עדיין עולם. וכיוון שזה עדיין עולם, אז יש עדיין משמעות לזה שמשה רבנו יקיים מצוות מעשיות. והוא קצת מרחיב. הוא אומר, מידות חסד וגבורה, כמו שכפי שהן באצילות, הן אמנם מידות אלוקות. כי יהיו וגרמו אחד בעולם האצילות. במילא לא שייך בעולם האצילות שמידת הגבורה תסתיר על מידת החסד. כי גם גבורה וגם חסד, שניהם זה באופן של יהיו וגרמו אחד. ולכן ההשגה של משה רבנו לא הייתה בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה. למרות שמשה רבנו היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, ושורש הנשמה שלו מן המים משיטיו, זה היה עוד אפילו מלפני עולם האצילות, מעולם התוהו שקדם לעולם האצילות. ככה אדמור זקן מסביר מאוד בעריכות בתורה אור, יש שם הדרוש מי שם פה לאדם, ששם הוא מסביר מה הפירוש שמשה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, מכיוון שהנשמה שלו באה עוד מלפני עולם התיקון בכלל, באה מעולם התוהו שעוד לפני עולם התיקון. ולכן מצד אחד היה למשה רבנו הענווה, הוא היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, כי הוא ראה את המעלה שיש בעולם התיקון. אבל יחד עם זה, למשה רבנו באמת הייתה מדרגה מצד הנפש שלו, מדרגה רמה ונשגבה ביותר. אבל יחד עם זה, כאשר אנחנו מדברים על ההשגה של משה רבנו בנבואה, וצריך להבדיל בין ההשגה בנבואה להשגה שבחוכמה. מה הפירוש ההשגה בנבואה והשגה בחוכמה? ההשגה בחוכמה זה השגה של השכל. וזה מה שחז"ל אומרים, שחכם עדיף מנביא, מכיוון שעם השכל אפשר לעלות הרבה יותר ממה שאפשר לעלות עם הנבואה. וכפי שאנחנו רואים, שהאריזה הוא זה שמגלה לנו איפה הייתה ההשגה של משה רבנו בנבואה, מפרק עליון דנצח דזו. וכפי שמסביר הרבי כאן בתניא, שזה הייתה השגה של עולם הבריאה, אבל כפי שהוא מתלבש, השגה של עולם האצילות, אבל כפי שהוא מתלבש בעולם הבריאה. מה שאין כן בחוכמה, ודאי שמשה רבנו השיג הרבה יותר. וקל וחומר מהאריזל, שאם האריזל דיבר על כל המדרגות שלפני, עוד לפני הצמצום, עד כל שכן משה רבנו שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, לא רק דיבר עם אליהו כמו רשב"י וכמו האריזל. ועלה להר סיני ולא אכל ולא שתה 40 יום, פעמיים, דברים מופלאים ביותר שאין לזה תקדים. אז ברור שההשגה של משה רבנו בחוכמה הייתה נעלה ביותר. ובכל זאת ההשגה בנבואה היא יותר נמוכה. למה הוא לא גילו לו בנבואה מה שהוא יכול היה להשיג בחוכמה, אנחנו לא יכולים להבין. בפשטות נביא, שזה מלשון ניב שפתיים, כל הגילויים שיש לנביא הם כדי שיאמר אותם. הקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל דרך הנביאים. אז ברור שלדבר אלינו זה ממקום שיש איזושהי שייכות ואחיזה אלינו. אז לכן הוא מדבר אלינו, אמנם מעולם האצילות, אבל כפי שהוא מתגלה בעולם הבריאה, כי עולם האצילות כמו שהוא, לא שייך אלינו בכלל. מה זה שייך לדבר אל עם ישראל מעולם האצילות, שעולם האצילות עניינו ביטול במציאות? ואנחנו לא ביטול במציאות. אפילו צדיק גמור עובד השם בעירה ואהבה בתענוגים, עדיין הוא לא בטל במציאות. אין מושג של ביטול במציאות אצל יהודי, אצל בן אדם. משה רבנו מצד עצמו הוא באמת משהו אחר. אבל כשוב, הנבואה שלו, כשהוא בא לדבר אלינו, היא באמת יורדת ליותר למטה. נראה עוד צד בפנים. אז הוא אומר ככה, מידות חסד וגבורה כפי שהן באצילות, הן אמנם מידות אלוקות חולו דיו וגרמו אחד בעולם האצילות, וממילא לא שייך באצילות שמידת הגבורה תסתיר על מידת החסד שיהיו וגרמו אחד. ואילו השגת משה רבנו לא הייתה בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה. בריאה. אין רבנו הזקן יכול להסתפק בכך. אכן השגתו של משה בחסד וגבורה דאצילות הייתה כפי שהיא מלובשת בעולם הבריאה. וביותן מלובשות בעולם הבריאה, מתאווז בריאת העולם. והרי משה רואה את מידת החסד באופן של ראיית הנבואה. דהיינו, הוא רואה התפשטות של אין קץ. ופשיטה שזה לא בעיני בשר. ואף גבורתו, דהיינו, מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, גבורתו של הקדוש ברוך הוא, גם על אחרי התלבשותו בבריאה, היא גבורתו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שבמשה לא היה אסתר האלה מצד הגוף, הרי היא ראה בגבורה המתלבשת בעולם הבריאה, לא חושך ואסתר, אלא זה עדיין מבחינתו, נכון מתלבשת בעולם הבריאה, אבל גבורה דאצילות. ומילא הוא לא ראה חושך ואסתר, אלא ראה את מידת הגבורה שהיא מוארת באור של גילוי אלוקות. זה היה גילוי אלוקות של גבורתו של הקדוש ברוך הוא. במילא נשארת השאלה, מה עניינו של משה רבנו בתורה ומצוות. ועל כך מוסיף רבנו הזקן, שגם במידות חסד וגבורה כפי שהן מתלבשות בבריאה, גם בהם לא השיג משה רבנו בחסד וגבורה עצמן, אלא על ידי התלבשותן במידות שלמטה מהן במדרגה, שהן מידות נצח, הוד ויסוד. שהשגתו בחסד וגבורה דאצילות הייתה כפי שחסד מתלבשת בנצח, וגבורה בהוד ושתיהן ביסוד. כיוון שהשגתו במידות חסד וגבורה הייתה רק כפי שהתלבשו, לבוש הרי מכסה, בנצח, הוד ויסוד, ממילא גם לגבי משה היה העולם מציאות, אמנם נעלה ביותר, אבל סוף סוף מציאות, ולכן שייך בו עניין התורה והמצוות. זה בעצם הנקודה שאדמור הזקן רוצה לפתור לנו את הקושייה שהייתה אמורה להתעורר אצלנו, אם באמת היינו לומדים טוב את ארבעת הפרקים הראשונים, שאם כל העניין של המציאות הגשמית של העולם זה רק בגלל שיש מידת הגבורה שמסתירה, אז אם כן, מה המשמעות לגבי כאלה צדיקים שאצלה מידת הגבורה לא מסתירה? אז הוא בא ומסביר לנו, נכון, יש משה רבנו. משה רבנו הוא אפילו למעלה מנשמה דאצילות. אבל עיקר מה שמשה רבנו הוא משה רבנו זה בעניין הנבואה שלו. וכיוון שעניין הנבואה של משה רבנו לא הייתה מעולם האצילות כפי שהוא, ואפילו לא מחסד וגבורה דאצילות כפי שהם מתלבשים בבריאה, אלא מחסד וגבורה דאצילות כפי שהם מתלבשים במידות שלמטה מהם, מנצח הוד ויסוד, ואז נצח הוד ויסוד דאצילות, כפי שהם מתלבשים ומתגלים דרך עולם הבריאה, אז במילא השאלה הזאת ירדה, אומר הרב. כי כיוון שכך, זה כבר מתלבש, ובא באלם ואסתר, לא רק אלם ואסתר של חסד וגבורה דאצילות, כפי שהם נעלמים ונסתרים בתור נצח הוד ויסוד, אלא כל כולם, גם כאשר כפי שהם מתגלים ומולבשים ומוסתרים דרך עולם הבריאה, אז במילא זה אומר שכבר גם לגבי משה רבנו יש עולם. זה לא העולם שאנחנו מכירים. זה הרבה יותר דומה לעולם שראה אדם הראשון בגן עדן מאשר לעולם שאנחנו רואים. זה עולם שהוא הרבה פחות מגושם, הרבה יותר רוחני, הרבה יותר זוהר, אבל עדיין עולם. ובתוך העולם הזה שייך קיום המצוות. וזה בעצם הייתה השאלה שרצינו להבין. השאלה הבאה שהרבי הולך להסביר לנו זה מה המשמעות של הגילוי האלוקי שיש בגן עדן. מה השאלות שמתעוררות לזה לגבי זה הן פשוטות. מה המשמעות של גן עדן, מה המשמעות של שכר בגן עדן, מה המשמעות של הגילוי האלוקי בגן עדן, בפרט לגבי אותם הצדיקים שהיו במצב של גילוי אלוקות גם כאן. אם גן עדן זה שכר, עדיין לא שלמות השכר, אבל סוף סוף זה שכר, אז צריך שיהיה פה משהו בשכר הזה. אם אפילו לגבי יהודי פשוט אומרים לנו שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, אז מה המשמעות של השכר בגן עדן? ולכן הרבי בפרק הזה, בפרקי מעריך, להסביר מה המשמעות של הגילויים של גן עדן, ומה המשמעות של המזון של הצדיקים, המן של הצדיקים בגן עדן, וכל מיני עניינים כאלה, זה בעזרת השם בשיעור הבא.